סוכה דף מ"א, מתחילים בעזרת השם במשנה. רבן יוחנן בן זכאי היה נשיא עם ישראל בתקופה, אחת התקופות הקשות ביותר שהיו לנו בהיסטוריה, בזמן חורבן בית המקדש השני. השבר היה נורא, הייאוש, ורבן יוחנן בן זכאי היה צריך להנהיג את הספינה המטלטלת בגלים סוערים ולהמשיך את עם ישראל, להוביל את עם ישראל אל עבר הגלות, הגלות שהתחילה אז ונמשכת כבר קרוב ל-2000 שנה. הוא היה צריך לתקן תקנות מיוחדות כדי לתת את הכוחות לעם ישראל לעמוד איתנים בזמן הקשה הזה של הגלות הארוכה. הוא עשה הרבה פעולות. אחת הפעולות המפורסמות שהוא פעל אצל הקיסר להשאיר את יבנה וחכמיה, על ידי זה הוא הציל את עולם התורה, הציל את מוסד הנשיאות מזמנו של הלל הזקן. בנוסף הוא גם תיקן תקנות, תקנות מיוחדות לאותו זמן של החורבן, באותו זמן שבית מקדש אינו קיים, אינו עומד על תילו. במשנה שלנו אנחנו מוצאים שתי תקנות שהוא תיקן. לכאורה זה נראה שאין שום קשר בין שתי התקנות, אבל כמו שמובא בספר קדוש ישראל בשם האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה, וכך גם מובא דברים דומים בשם השפת אמת, הם מסבירים שיש קשר מאוד משמעותי בין שתי התקנות האלה. בהמשך אנחנו גם נראה את התקנות, אבל כבר עכשיו נסביר מה הייתה המטרה, אחת המטרות בתקנה של שתי התקנות האלה. דבר ראשון, רבן יוחנן בן זכאי תיקן תקנה שתגרום לנו לזכור את בית המקדש, שגם אחרי 1,000 ו-2,000 שנה עם ישראל לא ישכחו את בית המקדש. ותקנה שנייה, כשעם ישראל שומעים שעושים תקנה מיוחדת זכר לחורבן, הם עלולים להישבר. למה צריך לזכור את החורבן? הרי מיד, תכף ומיד הולך לבנה בית המקדש השלישי. אם יש תקנות מיוחדות כאלה, זכר לחורבן, מי יודע, אולי אנחנו נשאר בגלות עוד הרבה מדי שנים. בשביל זה רבן יוחנן בן זכאי הלך והביא גם את התקווה. תיקן תקנה מיוחדת, שבמהרה ייבנה בית המקדש, ולזכר זה, בשביל זה, אנחנו צריכים עוד תקנה. המשנה מביאה את שתי התקנות. תקנה הראשונה אומרת המשנה, הרי התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון. את מה לוקחים ביום הראשון של חג הסוכות? ארבעת המינים. רק ביום הראשון, לכם, לכל אחד ואחד. לקיחה ביד כל אחד ואחד. זה רק ביום הראשון. בהמשך ובסוף אותו פסוק מה כתוב? ושמחתם לפני השם אלוקיכם? בבית מקדש עצמו? שם? ארבעת המינים זה כל שבעת ימים. ולכן בראשונה, בזמן שבית מקדש עמד על תילו, היה לולב ניטל בבית מקדש בכל שבעה ימי חג הסוכות. ומחוץ לבית המקדש, במדינה, אז ארבעת מינים היו ניטלים רק יום אחד. כמו שהפסוק אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, רק ביום טוב ראשון של חג הסוכות. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי תקנה שיהילולב ניטל במדינה מחוץ לבית המקדש בכל שבעת ימי חג הסוכות זכר למקדש. אם כן, כשאנחנו היום נוטלים ארבעת מינים, אז ביום הראשון זה מצווה מהתורה, בשאר הימים זה מצווה מדרבנן. למה תיקן את התקנה הזאת? כדי שנזכור את בית המקדש. תקנה שנייה, שאותה הוא תיקן כדי שתהיה לנו תקווה שיבנה בית המקדש השלישי במהרה, התקנה היא ושיהה יום הנף כולו אסור. הנף זה מלשון ענפה, מלשון תנופה. ביום השני של פסח, דהיינו, היום הראשון זה יום טוב פסח, היום השני זה יום ראשון של חול המועד פסח. זה יום שנקרא יום הנף, כי באותו יום אומרת התורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. מה זה עומר התנופה? כשגודל יבול חדש, במהלך כל החורף, אסור לאכול מהיבול החדש, מהתבואה החדשה. זה נקרא איסור חדש. מתי מותר להתחיל לאכול מהיבול החדש? אחרי שלוקחים חלק מסוים לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רגילים בכל דבר שיש לנו, את הדבר הראשון נותנים לקדוש ברוך הוא. כשיש פירות, אז דבר ראשון נותנים תרומות ומעשרות. חלה, דבר ראשון מפרישים חלה. אז ככה גם מהתבואה החדשה, דבר ראשון צריך בשביל שיהיה מותר לאכול את התבואה החדשה, צריך לקחת מנחה מהסעורים של התבואה החדשה, להביא את זה לבית המקדש ולהניף את זה שם. באיזה יום? ביום השני של פסח, ביום ראשון של חול המועד פסח, בט"ז בניסן. היום הזה נקרא יום הנף. באותו רגע שמניפים את התנופה של מנחת העומר, מותר להתחיל לאכול מהתבואה החדשה. זה כשבית מקדש קיים ואפשר להניף את תנופת העומר. אבל כשבית המקדש נחרב, לא מניפים תנופת העומר, אז מעיקר הדין, כמו שהגמרא כרגע הבינה בהתחלה, מעיקר הדין, בתחילת היום של יום שני של פסח, כבר מותר לאכול את התבואה החדשה. הלך רבן יוחנן בן זכאי ותיקן שכל היום כולו יהיה אסור לאכול מהתבואה החדשה. למה? אז הגמרא תביא שזה כדי לתת תקווה שבמהרה ייבנה בית המקדש. ואם ייבנה בית מקדש, הרי לא נוכל לאכול מהתבואה החדשה מיד בתחילת היום. אז צריך כבר להתרגל לאכול את התבואה החדשה רק מאוחר יותר, כמו שנראה את הפרטים של זה בהמשך הגמרא. במשנה למדנו שרבן יוחנן בן זכאי תיקן תקנה שבכל מקום בעולם יתלו ארבעת המינים בכל שבעת ימי חג הסוכות. למה? זכר למקדש. מנהלן דאבדינן זכר למקדש, שואלת הגמרא. מאיפה אתה יודע שצריך לעשות זכר למקדש? אמר רבי יוחנן דאמר קרא. פסוק בירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אהלה ארוכה לך, אני אתן לך ארוכה רפואה, וממכותייך ארפאך, נאום השם. אל תדאגי עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוד ירפא אותך מכל המכות של הקית בזמן החורבן. כי נדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה. כל אומות העולם אמרו עלייך שאת נדחה, אף אחד לא דרש אותך, לא חיפש אותך, אבל אני הולך להשיב את שבותך. עוד מצפים לנו ימים יפים לעם ישראל, ימים של גאולה במהרה. דורשת הגמרא, דורש אין לה? אומות העולם אומרים עלינו שאין אף אחד שדורש אותנו, אבל הגמרא דורשת שגם אין אף אחד מעם ישראל שדורש ומחכה לבית המקדש. זה גם לא טוב. מכלל דבעי הדרישה, זה לא בסדר אם אנשים אומרים, טוב לי כמו שעכשיו, לא חסר לי בית המקדש. אמנם זה מגיע מזה שאנחנו שרויים בחושך כבר 2,000 שנה ואנחנו לא יודעים מה זה אור, אנחנו בחיים לא הרגשנו מה זה נקרא לחיות עם בית מקדש. אי אפשר להאשים אותנו, אבל הפסוק מצפה מאיתנו שנדרוש את ציון, שנחכה לבית המקדש. איך נחכה לבית המקדש? על ידי שנזכור את התקופה היפה והזוהרת הזאת. בשביל זה תיקן רבן יוחנן מזכה את התקנה הראשונה, ליטול את ארבעת המינים שהיו נוטלים בבית המקדש כל 7 ימים. עכשיו, בכל מקום בעולם ליטול את אותם ארבעת המינים כל 7 הימים. כי אעלה ערוכה לך, כותב בשאלות ותשובות יד חנוך, אעלה ראשי תיבות של כל ארבעת המינים, א' זה אתרוג, ע' זה ערבה, ל' זה לולב, וה' זה הדס, כי אעלה ערוכה לך, שהדרך איך נזכה לגאולה שתבוא במהרה בימינו, זה על ידי שנקיים את התקנה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי ונתעול את ארבעת המינים בכל שבעת ימי חג הסוכות, כמו שהיו נוהגים לעשות בבית המקדש. עכשיו הגמרא עוברת לתקנה השנייה שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, ושיהה יום הנף או הנף כולו אסור. כל אותו יום ראשון של חול המועד פסח אסור לאכול מהתבואה החדשה. מה הייתה, מה הייתה המטרה של התקנה הזאת? הרי מעיקר הדין היה מספיק, כבר כשמתחיל היום, ביום ראשון של חול המועד, פסח, לאכול מהתבואה החדשה, כי הרי אין בית מקדש ואי אפשר להניף את העומר. אז למה תיקן רבן יוחנן בן זכאי שכל היום כולו יהיה אסור לאכול מהתבואה החדשה? התשובה היא, מהרה ייבנה בית המקדש, ואנחנו צריכים להיות מורגלים, לא לאכול מהתבואה החדשה. מיד בתחילת היום, כי אם אנשים יהיו רגילים לאכול מהתבואה החדשה מיד בתחילת היום ויאמרו אשתקד לפני שנבנה בית המקדש, מי לא אכלנו מהתבואה החדשה מיד בעיר המזרח בבוקר של יום 16 בניסן, יום ראשון של חול המועד, אשתנה מן היחול, גם עכשיו כשנבנה בית המקדש יאכלו מהתבואה החדשה. והנה לא יד אי הציבור שהיו שרויים כל כך הרבה שנים בגלות, לא ידעו שיש הבדל גדול בין השנים הקודמות לשנה הזאת. יש כאן משהו חדש, אור חדש על ציון תאיר. עכשיו איסור חדש נמשך עוד קצת. לא מיד בתחילת היום אפשר לאכול מהתבואה החדשה. כי דהשתקד, שנים קודמות כשבית מקדש לא היה, דלא אהבה בית מקדש, ברגע שהאיר מזרח הוא התיר את התבואה החדשה. אבל השתא דאיכא בית מקדש, אסור לאכול, עכשיו כשיש בית מקדש, אסור לאכול מהחדש כשהיום מתחיל. רק קורבן העומר, מנחת העומר, הוא זה שמתיר לאכול מהחדש. בשביל זה, כדי להרגיל את עם ישראל, תיקן רבן יוחנן בן זכאי, לא לאכול מהתבואה החדשה. כאן אנחנו כבר רואים את השילוב בין שתי התקנות. שפת אמת אומר את זה קצת בצורה יותר, עוד זווית, הוא מוסיף פה. בסיבה למה המשנה שלנו מביאה בכלל את התקנה של יום הנף יהיה כולו אסור, הרי זה עניין בכלל שקשור לפסח, ביום ראשון של חול המועד פסח, מה זה נכנס כאן לתקנה של ארבעת המינים? מה היה חסר אם היה כתוב כאן במשנה רק את התקנה הראשונה? היה כתוב שרבן יוחנן בן זכאי תיקן בזמן החורבן שעד היום היינו נוטלים ארבעת מינים כל שבעת ימים רק בבית מקדש, מהיום והלאה נוטלים כל ארבעת מינים כל שבעת הימים. בשביל מה צריכים להביא את הדבר השני, את התקנה השנייה? אומר השפת אמת, אם היה כתוב רק את התקנה הראשונה, שעושים תקנה זכר לחורבן, על מה עושים זכר? על דבר שצריך לזכור, על דבר שלא הולך להיות הרבה זמן, זה עלול לשבור מאוד את עם ישראל. מה, כל כך אתה מיואש? אתה צריך לעשות איזושהי תמונה, אתה צריך לעשות איזושהי תזכורת שנזכור את בית מקדש, הרי בית מקדש עוד מעט נבנה שוב. מה צריך לזכור מבית מקדש? מי בכלל הולך לשכוח ממנו? רבן יוחנן בן זכאי אבל כן עשה את התקנה הזאת. ייתכן שהוא ראה ברוח קודשו שהגלות הזאת הולכת כן להימשך, אבל הוא לא רצה לשבור, שלא תהיה תקווה. לכן הוא אמר, הנה אני מתקן תקנה נוספת. תכף הוא מיד הוא תיקן, מביאים את זה כאן במשנה, את התקנה הנוספת שהוא תיקן. הוא תיקן את זה גם כן מיד. מהרה יבנה בית המקדש. תתרגלו, תישארו מורגלים לימים שבית מקדש עומד על תילו. שואלת הגמרא, רגע, מה יקרה אם יבנה בית מקדש? אי אפשר להדכן את עם ישראל בהלכות החדשות, שמעכשיו אסור לאכול מהתבואה החדשה? דייבנה אימת, מתי בית מקדש ייבנה? שאז יש חשש שהתבואה החדשה מאז ועלה תהיה אסורה, ולכן אמרו, טוב, לאסור כל היום. אי לימא דיבנה בשיצר, אם תאמר שבית מקדש ייבנה אותו יום ענף ב-16 בניסן. זאת אומרת, התחיל הבוקר של יום ראשון של חול המועד פסח, ובהמשך אותו יום נבנה בית המקדש. אז מה תאמר? שאסור לאכול מהתבואה החדשה עד שמניפים את תנופת העומר? הרי העיר, הרי באמת התיר, הרי התיר העיר מזרח. הרי עצם זה שבית מקדש לא היה בנוי עדיין, מתי שהעיר המזרח, זה לבד התיר באמת את העומר. אז אם כולם ילכו, זה התיר את התבואה החדשה, אז אם כולם יבואו ויאכלו מהתבואה החדשה, לפני תנופת העומר, הם יהיו צודקים. כי מתי אנחנו צריכים לחכות לתנופת העומר? כשבית מקדש היה בנוי בתחילת הפסח, בתחילת היום השני של חול המועד, ומה מתיר את התבואה החדשה? תנופת העומר, קורבן העומר. אבל אם בית מקדש לא היה בנוי בתחילת היום, אז תחילת היום כבר מתיר. אז מותר לאכול מהתבואה החדשה, אז מה החשש? אלא, צריך לומר שמה החשש? דייבנה וחמייסר. שבית מקדש ייבנה בפסח עצמו, כמו שכולנו מקווים שזה מה שיהיה. שבית מקדש ייבנה בניסן עתידין להיגאל, בפסח, כמו שכתוב במדרש תנחומה, בפסח נגאלו אבותינו, בפסח עתידים להיגאל. אז ייבנה בית מקדש ב-15 בניסן. ואם כן, חשש רבן יוחנן בן זכאי, שאנשים יבואו לאכול תבואה חדשה מיד ב-16 בניסן, ביום ראשון של חול המועד פסח על הבוקר, כי הם יהיו רגילים ככה משנים קודמות. והאמת, שהשנה הזאת יש בית מקדש. שנה הזאת, אי אפשר לאכול מהתבואה החדשה מיד כשמאיר היום. צריך להמתין שיניפו את תנופת העומר. אם כן, נשאלת השאלה, אז למה תיקן רבן יוחנן בן זכאי שכל יום ענף יהיה אסור? שיתקן רבן יוחנן בן זכאי שחצות היום, עד חצות היום יהיה אסור, אבל מחצות היום ולהלן תשתרי. כי הרי דעתנן במשנה, שבזמן שבית מקדש היה קיים, עד חצות היום כבר סיימו להניף תנופת העומר. אז אם יבנה בית מקדש בעתיד, אז כשיגיע חצות היום כבר הספיקו להניף תנופת העומר. למה צריך לחכות יום שלם? הרי המשנה אומרת, בזמן בית המקדש, אלה שגרים בירושלים, הם רואים שהניפו את העומר, הם יודעים שהם יכולים לאכול את התבואה החדשה. כל אלה שעולים לרגל גם כן. אבל אלה שלא יכלו לעלות לרגל, הרחוקים מירושלים, הם לא ידעו שיקריבו את העומר, מתי הם יכולים להיות בטוחים שמעכשיו והלאה כבר בטוח הניפו את העומר בבית המקדש, למרות שהם לא ראו, הם יודעים שזה בוודאי כך. מותרים מחצות היום ולהלן, לפי שהם אין בית דין מתעצלים בו מלהקריב אותו עד חצות היום. אז גם אם בנה בית המקדש ב-15 בניסן, וב-16 בניסן ביום ענף, יספיקו כבר להניף ולהקריב את קורבן העומר עד חצות היום. אז למה רבן יוחנן בן זכאי תיקן שכל היום יהיה אסור? שיתקן שיהיה אסור עד חצות היום, כי גם כשיבנה בית המקדש כולם יהיו רגילים לאכול מחצות היום והלאה. ומאז והלאה גם כשיבנה בית המקדש כבר יהיה מותר באמת לאכול. עונה הגמרא, החשש הוא לא צריכה דיבנה בליליה. אולי בית המקדש ייבנה במוצאי יום טוב ראשון של פסח, שזה ליל יום הראשון של חול המועד פסח, ליל יום 16 בניסן. אי נמי שהוא ייבנה אולי באמת ביום טוב של פסח, אבל סמוך לשקיעת החמה, עוד לפני לילי 16, אבל לא יספיקו לקצור את העומר רק סמוך ליום 16. עכשיו, להכין את מנחת העומר לוקח הרבה זמן. רש"י כאן מביא, היו מייבשים אותו במה שנקרא אבוב של קלעים, לשון קלי, וצוברים אותו עד שהמים יזובו, תוכנים אותו ברחיים של גרוסות, של גריסים, מנפים אותו ב-13 נפות, והתהליך ארוך להכין את מנחת העומר. אז אם ייבנה בית המקדש ממש ליל 16 או קצת לפני כן, לא יספיקו להכין את מנחת העומר כדי להקריב אותו עד חצות היום שלמחרת, ועד יצטרכו להתעכב קצת. ויכול להיות שתקבו עד כמעט הערב, ואנשים לא ידעו שאסור לאכול מהתבואה החדשה, הם יהיו סבורים שאפשר לאכול כבר מהתבואה החדשה, כי הם היו רגילים משנים קודמות שאוכלים את התבואה החדשה. לכן תיקן רבן יוחנן בן זכאי שכל יום הנף אסור לאכול מהתבואה החדשה, גם בזמן שבית המקדש אינו עומד על תילו. רש"י כאן מביא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי איך כאן הגמרא אומרת שאולי בית המקדש ייבנה בלילה? הרי במסכת שבועות דף ט"ו כתוב אין בית מקדש בלילה, כתוב ביום הקים. וגם לא יכול שבית המקדש ייבנה בט"ו בניסן, כי הרי זה יום טוב ואי אפשר לבנות ביום טוב, אין בניין בית המקדש דוחה יום טוב. התשובה היא, כל זה דווקא בניין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. בית מקדש השלישי, אומר רש"י, ירד בנוי משמיים. ולכן, יכול להיות שהוא ייבנה בלילה, יכול להיות שהוא ייבנה ביום טוב. זה הסבר אחד, למה תיקן רבן יוחנן בן זכאי, שיום הנף כולו אסור. כדי שאנשים יהיו מורגלים לא לאכול מהתבואה החדשה ביום הנף, שכשיבנה בית המקדש, אם יתעכבו בהנפת העומר עד סמוך לסוף היום, אף אחד לא ייקשל בלאכול מהתבואה החדשה. הסבר נוסף, למה תיקן רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנף, כל היום אסור באכילה מהתבואה החדשה. רב נחמן בר יצחק אמר, רבן יוחנן בן זכאי סובר שמהתורה אסור לאכול מהתבואה החדשה כל היום הראשון של חול המועד פסח, כל יום 16 בניסן. ורק אם יש תנופת מנחת העומר, זה מתיר עוד קודם. אבל אם אין בית מקדש, כל יום ענף אסור לאכול מהתבואה החדשה. ורבן יוחנן בן זכאי אמר את הדברים שלו בשיטת רבי יהודה. רבי יהודה, זה לא שרבן יוחנן בן זכאי הלך בשיטת רבי יהודה, כי רבי יהודה היה מתלמידי תלמידיו, אלא הכוונה שהוא סבר את הדעה שתלמיד, מאחד מתלמידי תלמידיו, עתיד גם כן לסבור את הדעה הזאת. דאמר רבי יהודה, מן התורה אסור לאכול מהתבואה החדשה בכל היום של 16 בניסן. יום, מן התורה הוא אסור. דכתיב, הפסוק שעוסק לעניין אכילת התבואה החדשה. התורה כותבת שם, ולחם וקלי, שזה חיטים או תבואה כלויה, וכרמל, גם כן סוג של דרך של גרעינים, גרגרי תבואה, לא תאכלו, עד מתי? עד עצם היום הזה. איזה יום? יום הנפת העומר, עד יום 16 בניסן. עכשיו, מה זה עד? יש שתי משמעויות. יש עד ולא כולל, לא כולל את היום הזה, אלא ביום הזה יהיה מותר כבר לאכול מהתבואה החדשה, אלא אם כן יש קורבן העומר, שאז צריך להמתין להנפת העומר. ויש אפשרות להסביר שעד כולל, גם היום הזה אסור. אז עד עכשיו הסברנו, לפי ההסבר הראשון, שעד זה לא כולל את היום הזה. לא עד בכלל. אבל רבי יהודה סובר, עד עצם הזה עד עצמו של יום, וכסבר עד ועד בכלל. זאת אומרת שגם ביום 16 בניסן אסור לאכול מהתבואה החדשה. כן, אומר רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. שואלת הגמרא, בהמשך הגמרא תשאל מה פירוש התקין רבן יוחנן בן זכאי, אז הגמרא תגיד דרש והתקין. אבל הגמרא פה קודם שואלת, הוא מסבר לה כבתי, וכי כך באמת סובר רבן יוחנן בן זכאי, כמו רבי יהודה שאומר עד ועד בכלל, עד עיצומו של יום, כולל היום של 16 בניסן, שגם אז אסור לאכול מהתבואה החדשה, והמפלג פליג עלי, איך אתה אומר שרבן יוחנן בן זכאי ורבי יהודה סוברים את אותה הסברה? הרי רבי יהודה לא סובר את הסברה של רבן יוחנן בן זכאי. דתנן, ככה גרסה, משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. ככה הוא התקין. יום הנף כולו אסור, תקנה. אמר לו רבי יהודה, לא יכול להיות שהוא באמת אמר את זה לרבן יוחנן בן זכאי, כי הוא היה הרבה זמן אחרי רבן יוחנן בן זכאי, המנחת אלעזר ממונקאץ', זכר צדיק לברכה, למד מכאן שכשאדם עוסק בתורה, הוא הרי צריך לראות כאילו מישהו לומד את התורה שלו נמצא כנגדו. אנחנו עכשיו לומדים את התורה של רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו צריכים לצייר לעצמנו שכאילו רבן יוחנן בן זכאי נמצא כאן לפנינו. אז כשרבי יהודה למד את התורה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי, הוא הרגיש כאילו רבן יוחנן בן זכאי נמצא לפניו, אז הוא אמר לא. ככה הוא מסביר מיכת אלעזר ממונקאץ'. בכל אופן, אז הוא אמר, איך אתה מביא שזה פה תקנה של רבן יום הנף יהיה כולו אסור? והלא מן התורה הוא אסור. מן התורה אסור לאכול מהתבואה החדשה בכל יום 16 בניסן כשאין בית מקדש. תכתיב עד עצם היום הזה, עד עצמו של יום ועד בכלל. אז זאת אומרת, אתה רואה פה שרבי יהודה הבין שהדרשה שהוא עכשיו דורש ללמוד ממנה שבכל היום של 16 בניסן אסור לאכול מהתבואה החדשה. הוא עכשיו בא לדרוש שזו דרשה מהתורה, הבין רבי יהודה שרבן יוחנן בן זכאי לא סובר ככה. הוא חולק עכשיו על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי סבר שזה רק תקנה. אז אתה רואה אם כן, שרבן יוחנן בן זכאי, הסיבה שהוא סובר שיום הנף כולו אסור, זה לא כי הוא סובר כמו הסברה של רבי יהודה. עונה הגמרא, באמת רבן יוחנן בן זכאי כן סבר את אותה סברה של רבי יהודה. רק שרבי יהודה לא ידע מזה. רבי יהודה הוא דקתאי בדברי רבן יוחנן בן זכאי. כי רבי יהודה, הוא היה מתלמידי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, והוא שמע שמועה בשם רבן יוחנן בן זכאי, שביום הנף יש תקנה של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא כולו אסור באכילת תבואה חדשה. אין ענפת העומר, אז כל היום כולו אסור. לא סבר, מדרבנן כאמר שאסור, בכל יום 16. ולא היא. רבן יוחנן בן זכאי גם אסר מדאורייתא כאמר. שואלת הגמרא, איך הם מדאורייתא, והתקין כאמר, כתוב התקין רבן יוחנן בן זכאי, זה תקנה מדרבנן. עונה הגמרא, לא, מה התקין? דרש את הדרשה, שעד עצם היום הזה, זה כולל את עצם היום הזה, ואז התקין את התקנה, לאסור לאכול מהתבואה החדשה, גם בכל היום של 16 בניסן. זאת אומרת, עד אז זה לא כל כך היה מצוי, זה לא היה נוגע הלכה למעשה השאלה הזאת כל כך, כי כשבית מקדש עמד על תילו, היו אוכלים את המנחה החדשה מיד אחרי תנופת העומר. אבל אחרי שנחב את המקדש, רבן יוחנן בן זכאי ישב ודן בסוגיות שאנחנו כעת עוסקים בהן. בזמן כזה סוער שבית מקדש נחרב, זה מה שהוא עסק בסוגיה הזאת. איך דורשים את הפסוק, האם עד ועד בכלל או לא עד בכלל. בקיצור, הלך ודרש את הדרשה והגיע למסקנה שעד עצם היום הזה, כולל את עצם היום הזה, דיינו שאסור לאכול מהתבואה החדשה גם ביום 16 בניסן, ולכן הוא אמר לכולם, רבותיי, אני מורה לכם פסק הלכה, מהיום, מהשנה הזאת, כל פעם כשמגיע, עכשיו אנחנו נמצאים בתשעה באב, זה הרי היה תשעה באב, יגיע בעזרת השם שנה הבאה, חג הפסח, תדעו לכם, לא אוכלים מהתבואה החדשה, כל יום ראשון של חול המועד פסח, תחכו ליום השני של חול המועד פסח, ליום 17, יום שהוא בגימטריה טוב, 17 זה טוב, אז תתחילו לאכול מהתבואה החדשה. סתם זה מאוד מאוד מחזק, הגמרא הזאת כשאומרת שבאותו זמן שנחרב בית המקדש, במה עסקו חכמי ישראל? בנושא של חדש, בנושא של התחדשות, גם בזמן הזה שעדיין יש את הריח של השריפה של חורבן בית המקדש, עם ישראל עדיין חושבים על ההתחדשות, עם ישראל הולכים תכף להתחדש, עוסקים בעניין של חדש. אומרת המשנה, יום טוב הראשון של חג הסוכות, שחל להיות בשבת. אז היום בזמננו לא נוטלים לולב, כשחל סוכות בשבת, גם אם זה יום טוב ראשון שחל בשבת. למה? כי חכמים תקנו, תקנה דרבנן, שלא נוטלים ארבעת מינים בשבת. גם אם מדובר פה במצווה מהתורה. למה? חוששים שמא האדם ייקח את ארבעת המינים, ויוציא אותם לרשות הרבים. ובשבת הרי אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל בזמן בית מקדש, היו נוטלים ארבעת המינים גם בשבת. כשיום טוב הראשון של חג הסוכות חל בשבת, היו נוטלים כן את ארבעת המינים. כדי שבאמת לא ייקשלו בלטלטל את הארבעת מינים 400 ברשות הרבים, לא לקחת את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם ברשות הרבים עצמם, עשו לטלטל חפץ, לקחת אותו ברשות הרבים, לעקור אותו וללכת איתו 400 ולטלטל אותו 400 ברשות הרבים ולהניח אחר כך. אז כדי לא להיקשל בזה, כל העם היו מוליכים את לולוויהם בערב שבת לבית הכנסת, ולמחרת בשבת, שזה יום טוב של חג הסוכות, משכימים, ובאים לבית הכנסת ולוקחים את ארבעת מינים, כל אחד היה לוקח את ארבעת המינים שלו, כל אחד ואחד היה מכיר את הלולב שלו ונוטלו. למה לא יכול לקחת את ארבעת מינים של חברו? פני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג הסוכות, בלולבו של חברו, כי כתוב, כמו שאנחנו נראה מיד, ולקחתם לכם ביום הראשון. ביום הראשון צריך שהלקיחה תהיה משלכם. ובשאר ימות החג, שלא כתוב לכם, ולקחתם לכם, כתוב רק ביום הראשון. בשאר ימות החג, שם לא כתוב את המילה לכם, אפשר לצאת ידי חובה גם בארבעת מינים של מישהו אחר. לכן אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו. רבי יוסי בא פה עם הלכה שבעצם היא נוגעת בהרבה מאוד מקומות בשס, בתלמוד. אדם שעסוק לקיים מצווה, והוא טעה, והוא עשה מלאכה וחילל שבת בשוגג, אז סתם ככה אדם שעושה מלאכה בשוגג, בטעות, בשבת, חייב להביא קורבן חטאת. אבל הוא, מכיוון שהחטא שלו היה בגלל שהוא בא לקיים מצווה, אומר רבי יוסי שהוא יהיה פטור, ולכן, רבי יוסי אומר, יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, היה צריך לקחת את הארבעת המינים בערב שבת לבית הכנסת, והוא לא לקח את זה לבית הכנסת, ובשבת עצמה הוא היה כל כך תרוד, הוא הלך לקחת ארבעת המינים וטלטל אותם, ושכח והוציא את הלולב מרשות היחיד לרשות הרבים, ושזה מלאכה מהתורה, שסוסות אותה בשבת, וחייבים עליה חטאת, הוא בכל זאת יהיה פטור. מה הסיבה? למה הוא יהיה פטור מקורבן חטאת? מפני שזה נחשב שהוא הוציא ברשות מצווה. טעה בדבר מצווה ושגג, הוא טעה, בא לקיים מצווה, מצוות ארבעת מינים, ובשוגג הוא הוציא את הלולב, את ארבעת מינים, מרשות היחיד לרשות הרבים, יהיה פטור מקורבן חטאת. המשנה אומרת כדבר פשוט, שביום טוב ראשון של חג הסוכות, כל אדם חייב שארבעת מינים יהיו שייכים אליו. שואלת הגמרא, מנען המילה, מאיפה לומדים את זה? מביאה הגמרא, מברייתא, דתנו רבנן. הפסוק אומר, ולקחתם בלשון רבים, בזה אנחנו לומדים, שתהיה לקיחה ביד כל אחד ואחד. אי אפשר שאחד ייטול את ארבעת המינים ויוציא בזה ידי חובה את כולם. מסבירים הספרים הקדושים, שבנענועים שמנענים את הלולב, זה משפיע חסדים גדולים מאוד על האדם. ולכן כל אחד ואחד מנענע בעצמו כדי להשפיע על עצמו את אותם החסדים. לכם, למה כתוב לכם? זה בא ללמוד משלכם. את האדם צריך לטול ביום הראשון ארבעת מינים ששייכות אליו, להוציא את השאול ואת הגזול. אם הוא גזל מחברו, בוודאי שהוא לא יכול לטול את ארבעת מינים, אבל גם אם הוא שאל מחברו בשאלה, הוא לא יכול להשתמש עם ארבעת המינים, אלא אם כן חברו נותן לו את זה במתנה. מכאן אמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג הסוכות בלולבו של חברו, אלא אם כן חברו נתנו לו במתנה. עכשיו, איך בן אדם יכול לתת מתנה לחברו את ארבעת המינים שלו, הוא רוצה שחברו יחזיר לו את זה בחזרה? מעשה ברבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהיו באים ביום טוב ראשון של חג הסוכות בספינה, כמה היינו משלמים בשביל להשתתף איתם, להיות בספינה ביחד איתם, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, ולא היה לולב, אלא לרבן גמליאל בלבד, שרבן גמליאל היה עשיר גדול, הוא היה נשיא, לקחו באלף זוז, אלף זוז, סכום עתק, סכום שהיה אפשר להתפרנס ממנו 5 שנים. נתלו רבן גמליאל ויצא בו ידי חובתו, ונתנו לרבי יהושע במתנה. נתלו רבי יהושע ויצא בו, ונתנו לרבי אלעזר בן עזריה במתנה. נתלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו, ונתנו במתנה לרבי עקיבא. נתלו רבי עקיבא ויצא בו, והחזרו לרבן גמליאל. עכשיו, כשהוא נתן את זה במתנה, יש פה בעיה. כי הרי ביום טוב אסור לתת מתנה. מסביר, המגן אברהם, סימן שין וב, סעיף תת וב, שזה לא היה סתם מתנה. כשרבן גמליאל נתן את הארבעה תמינים במתנה לרבי יהושע, הוא נתן לו את זה במתנה בתנאי. אני נותן לך את ארבעה תמינים האלה בתנאי שאתה מחזיר לי את זה. אם לא תחזיר, מתברר שלא נתתי לך את זה בכלל. ואז לא יצאת ידי חובה. אני נותן לך את זה במתנה. לקחת את זה, יפה מאוד. יצאת ידי חובה, זה שלך, בסדר. תחזיר לי את זה. אתה לא רוצה להחזיר? אז זה לא שלך. כי כל מה שקיבלת את זה במתנה, זה בתנאי שתחזיר. אם אתה עובר על התנאי, לא קיבלת. מתנה כזאת כן אפשר לתת ביום טוב גם כן. ככה מסביר שם המגן אברהם. שואלת הגמרא, למה לי למימר החזירו? למה צריך לכתוב שרבי עקיבא החזיר לרבן גמליאל את האתרוג? עונה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמה השמלן. דרך אגב, לימדו אותנו עוד הלכה. שרבן גמליאל, כשהוא נתן את ארבעת המינים שלו לרבי יהושע, הוא נתן לו את זה במתנה בתנאי שיחזיר לו. וגם כשהוא נתן את זה אחר כך לרבי אלעזר בן עזריה, לרבי עקיבא, זה נתן להם את המנת שיחזירו לו. וזה בא ללמד שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. וכשזה היה ברשותו של רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה או רבי עקיבא, זה היה שלהם בתורת לכם משלכם. וחיידה אמר רבה, אחד בא לחברו, הוא אומר לו, היי לך אתרוג זה במתנה, אבל יש לי תנאי. על מנת שתחזירו לי, ונטלו ויצא בו. השני, זה שקיבל את המתנה. אם החזירו לבעל האתרוג, אז זה שקיבל יצא ידי חובה, כי הוא קיים את התנאי. אז כשזה היה אצלו, מתברר שזה באמת היה שלו. אם לא החזירו, אלא הוא אומר, טוב, תודה רבה לך על האתרוג, אני משאיר את זה אצלי. הוא אומר לו, בעל האתרוג, אם ככה לא קיבלת את זה מלכתחילה, וגם הוא לא יצא ידי חובה, לא יצאת ידי חובה, למה? כי כל מה שקיבלת את המתנה זה בתנאי שתחזיר. אם אתה לא מקיים את התנאי, לא קיבלת את המתנה. בליקוטים של הספר אמרי אמת מגור, הוא מביא שכשהוא היה ילד, אבא שלו, אדמור, השפת אמת, שאל אותו שאלה. אומר לו, יש לי עיצה מאוד טובה. אחד נותן לי ארבעת המינים במתנה, והוא אומר לי, אני נותן לך את זה במתנה בתנאי שתחזיר לי. אז אני שואל אותך עכשיו שאלה, אומר השפת אמת לבנו האמרי אמת. אם המקבל יחזיר את ארבעת מינים, והוא אומר לזה שנתן לו, נותן לך את זה על מנת שתחזיר לי את זה בחזרה. נאמר ככה, נאמר, השפת אמת נותן לאמרי אמת את הארבעת מינים על מנת שהאמרי אמת יחזיר לו. האמרי אמת אומר לשפת אמת, אני נותן לך את זה על מנת שאתה תחזיר לי. בסופו של דבר זה יישאר אצל האמרי אמת. יש צורך הדוגמה. אז אם כן, מה הרווחנו במתנה על מנת להחזיר? הרי בסופו של דבר הוא מחזיר לו את זה בחזרה על מנת שהוא יחזיר לו. ואז יישאר את זה. זה יחזור לזה שקיבל את המתנה. אומר האמרי אמת, כשהייתי ילד, עניתי לו תשובה. מה התשובה? אומר, נאמר, אני אקח דוגמה אחרת. ראובן נתן לשימון אתרוג מתנה על מנת להחזיר. שימון מחזיר את זה לראובן על מנת שיחזיר לו את זה בחזרה. אומר לו, ראובן, לא רוצה לקחת את זה. אני ואתי לך את זה במתנה על מנת להחזיר. אתה עכשיו מחזיר לי את זה במתנה על מנת להחזיר, אני משאיר את זה אצלך. אז אם כן, יוצא ששימון לא יחזיר את זה לראובן. אז יוצא ששימון מלכתחילה לא קיבל את המתנה. אז זה מלכתחילה נשאר ברשתו של ראובן. אם ראובן לא יקבל את האתרוג משימון, יוצא ששימון לא יחזיר. ואם שימון לא יחזיר, הוא לא קיים את התנאי, אז מלכתחילה לא קיבל את המתנה. אז אם שימון עושה לו כזה תנאי ואומר לו, אני נותן לך את האתרוג במתנה על מנת להחזיר, אז ראובן יכול לומר לו, אני לא מוכן לקבל את המתנה הזאת. ואז זה מעצמו יחזור לראובן. זה דבר מאוד חריף, אולי נחזור את זה בקצרה, לאלה שלא תפסו. ראובן נתן מתנה מנת להחזיר לשימון, שימון אומר לו, אני נותן לך את זה עכשיו בחזרה מתנה מנת להחזיר. אז עכשיו אמור להישאר אצל שימון. מה ההיצע של ראובן? אומר לו ראובן, אני לא מוכן לקבל את זה. ואז אם הוא לא מוכן לקבל את המתנה, אז אם כן יוצא ששימון לא קיים את התנאי, כי הוא לא יחזיר. אז אם התחילה, המתנה לא מתנה, וזה נשאר אצל ראובן. שואלת הגמרא, מה משנה כמה כסף עלה האתרוג? למה לי למימר שלקחו באלף זוז? בסדר, זה עלה מאוד יקר, אבל למה צריך לכתוב את הסכום? עונה הגמרא, להודיעך כמה מצוות חביבות עליו. ככה צריך להיות כתוב, כן? כדי להודיע לך כמה המצוות היו חביבות על רבן גמליאל, שהיה מוכן לשלם על זה 1,000 זוז. אבל כתוב כאן כמה מצוות חביבות עליהם. למה כתוב לשון רבים? מסביר הבן ישחי בספרו בן יהוידע, שרצה להראות לך כמה מצוות היו חביבות גם על רבי עקיבא וגם על רבי יהושע וגם על רבי אלעזר בן עזריה. איך אתה רואה את זה? כי אתה תשאל, למה רק רבן גמליאל היה לו אתרוג? למה להם לא היה? מה, הם לא מחבבים את המצווה? מה התשובה? תראה כמה עולה האתרוג הזה. רבן גמליאל שהיה נשיא, היה לו כסף לקנות. הם לא היה להם כסף, לכן לא היה להם את האתרוג הזה. לכן הם לא קנו. אבל אצלם המצוות היו חביבות, אם היה להם כסף, הם גם היו קונים. אמר לי מר בר המימר לרבשי. מר בנו של המימר. אמר לרבשי, אתה יודע, אבא שלי המימר, צלויי קמץ לבי, היה מתפלל עם ארבעת המינים ביד. מרוב החיבה שלו ללולב. שואלת הגמרא, מי טיבי, קושיה מברייתא? לא יוחז אדם תפילין בידו כשהוא מתפלל. הוא יכול להניח תפילין, לקשור את התפילין, אבל לא להחזיק את זה בכף יד. וכן לא להחזיק ספר תורה בחיקו והתפלל, כי הוא לא יכול להתפלל בכוונה. הוא כל הזמן טרוד שהם לא יפלו והתבזו. וכן, כשאדם יש לו תפילין או ספר תורה מן הסתם, גם כן, לא ישתין בהם מים ולא ישן בהם כשהם בידו. אפילו לא שנת הרי, לא שנת קבע ולא שנת הרי, כדי שלא ייפלו מהידיים שלו. ואמר שמואל, לא דווקא דברים של קודש, אסור לו להחזיק בשעה שהוא מתפלל. כי כשהם ייפלו יהיה ביזיון כתבי הקודש. אלא גם סכין, אם הוא מחזיק סכין, הוא לא יכול להתפלל ככה, כי הוא כל מה מפחד אולי הסכין ייפול והוא יחטא חלילה. וכן כערה מלאה וכיכר לחם, כערה מלאה שיכולה להישפך מזה אם הוא לא מספיק ישים לב, או לחם שיכול ליפול על הרצפה ולהימאס, ומעות שהוא חושש שהם ייפלו ויתפזרו, הרי אלו כאילו יוצא בהם, כמו תפילין וספר תורה, שאסור להחזיק אותם בזמן התפילה, כי הוא טרוד בהם כל הזמן. ואם כן נשאל את השאלה, איך המאמר החזיק בזמן התפילה בארבעת המינים? הרי אסור להחזיק ספר תורה או תפילין, אז למה שיהיה מותר להחזיק ארבעת המינים? הרי צריך לחשוש, אולי הוא יהיה טרוד בלהחזיק את ארבעת המינים, הוא לא יוכל לכוון כמו שצריך. תרצת הגמרא, הטעם, להחזיק למשל תפילין בזמן התפילה, עליו מצווה נינו, אז זה מסע. זה נושא בעצם מסע, כי הוא לא מקיים מצווה. אז זה גורם שיהיה לו תרדה, והוא לא יוכל להתפלל כמו שצריך. אבל לעומת זאת, הכה, לולב, ליטול לולב, לקחת את הלולב, מצווה נינו. וכשהוא מקיים מצווה, המצווה כל כך חביבה עליו, שהמסע והשמירה לא קשה לו, ולא תריד בהו. לכן, המימר לא היה תרוד. רש"י כתב, כשמר בר המימר אמר, אבא היה מתפלל עם ארבעת המינים, אז הוא כותב, כשהמתפלל היה לו לבוא בידו, מרוב חיבתו עליו, היה מתפלל בו. היה מתפלל בו, למה כתוב בו? היה צריך לכתוב, היה מתפלל אמו, עם ארבעת המינים. מסביר המנחת אלעזר ממונקאץ', ידוע מה שכתוב, כתוב בבני שכר, מובא כבר בראשונים, שארבעת המינים שאנחנו נוטלים בחג הסוכות, הם שונים מכל הצמחים שיש בעולם. כל צמח, יש שר שממונה על הצמח הזה. יש שר שממונה על התפוחים, יש שר שממונה על האגסים, כל צמח וצמח יש שר שממונה על העץ הזה, אבל על העץ של האתרוגים, על הדקל של הלולב, על עץ ערבות ועץ הדסים, הקדוש ברוך הוא בעצמו ממונה עליהם, אין שר שממונה על העצים האלה. לכן, כותב המנחת אלעזר, על ידי הלולב יכולים להתפלל בלי סיכוך ואמצעות השרים, רק לבדו התברך שמו. זאת אומרת, כשהמימר היה מתפלל עם ארבעת המינים, הוא היה מתפלל בו. זאת אומרת, ארבעת המינים הם אלה שאיתם הוא התפלל, בהם הוא היה מתפלל. הם עזרו לו להתפלל, כי ארבעת המינים האלה גורמים שכשמתפללים עם ארבעת המינים, התפילה מתקבלת ישר אצל הקדוש ברוך הוא, בלי שום שרים, בלי ממונים. כמו שארבעת המינים, הקדוש ברוך הוא בעצמו דואג לגדל אותם, וזה לא איזשהו שר שמופקד עליהם, ככה גם התפילות שאנחנו מתפללים איתם, מתקבלות ישר אצל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאנחנו מחזיקים את ארבעת המינים, יש לנו כוח תפילה מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו יכולים להתפלל והקדוש ברוך הוא שומע את תפילותינו. אנחנו היום מתפלל בו, אם החזיק את ארבעת המינים בתפילה, בגלל שהוא רצה את הסגולה של ארבעת המינים, זה יעזור לו בתפילה. מביאה הגמרא תניא, ברייתא. רבי אלעזר בר צדוק אומר, כך היה מנהגם של אנשי ירושלים. אדם היה יוצא מביתו, ולולבו בידו. הולך לבית הכנסת, ולולבו בידו. קורא קריאת שמע ומתפלל, ולולבו בידו. כשהיה קורא בתורה, צריך להניח את ארבעת המינים כדי לגלול את הספר תורה, לפתוח את הספר תורה. וכן, אם הוא כהן והוא נושא את כפיו, הוא מברך ברכת כהנים, הוא לא יכול אז להחזיק את ארבעת המינים, מניחו על גבי הקרקע. גם כשהיה הולך לבקר חולים ולנחם אבלים, דיינו קצת לשמח אותם, לחזק אותם, לולבו בידו, נכנס לבית המדרש, הוא חושש שהוא יהיה טרוד בלימוד התורה ואז הלולב ייפול, משגר לולבו ביד בנו, וביד עבדו, וביד שלוחו, משגר את זה הביתה. זה לימוד, זה דבר שלוקח הרבה זמן, לא יכול להניח את ארבעת מינים ככה כל הזמן הזה, הם גם כן היו רגילים לשים את ארבעת מינים, היו רגילים לשים את הלולב, את ההדסים והערבות בתוך מים, אז נתן לבן שיקח את זה הביתה. לבן, לעבד, לשליח. מה יקם השמלן רבי אלעזר ברבי צדוק? בר צדוק, מה הוא בא ללמד במה שעשו אנשי ירושלים שהיו כל כך הרבה עם ארבעת המינים בחג הסוכות? להודיעך כמה היו זריזים וכמה היו מחבבים במצוות, ומרוב שהם היו זריזים הם לא היו דואגים אולי ארבעת המינים ייפלו מהם ויפסלו, אלא הם היו מאוד מאוד זהירים במצוות, הם היו מאוד מחבבים את המצוות של ארבעת המינים. ועד כאן דף ממלף.